אומרת הגמרא, מיקרא ודלא יקרא, המגני שפיר דמי ורבי שאול בלוי, לא יתאמן דגן והפרקין. כלומר, פרקה זה הכוונה אדם ששוכב או על גבו או על בטנו. רש"י מסביר זה על גבו. בכל מקום, הגמרא אומרת שקריאת שמע לא קוראים כששוכבים על הגב. אבל שואלת הגמרא, הרי בלאו אחרי אסור לשכב גם בלי קשר לקריאת שמע. זאת אומרת הגמרא, אמרי מיגנא כי מצא לשפיר דמי, להטות על הצד זה אפשר, אבל לגבי קריאת שמע, אפילו להטות על צידו, כיוון שמקבל עול מלכות שמיים, אז זה דבר שהוא אסור. אז אומרת הגמרא, ורבי יוחנן מצא לבקרי, הוא היה נשען על צידו כשהוא היה קורא קריאת שמע. תרץ הגמרא שאני רבי יוחנן דבעל בשר רבה, הוא היה אדם כבד גוף, והיה קשה לו, לתמוך בכובד גופו בלי שהוא נשען על צידו. אז זה בסדר, זה שעת הדחק, אבל בעיקרון צריך לקרוא קריאת שמע באופן שתנוחת הגוף מתאימה לקבלת מלכות שמיים. אומר הרב פסקה ו', פרש רש"י שוכב על גבו ופניו למעלה, זה נקרא פרק דם. האדם ראוי שירגיל עצמו כי כל לימוד נשגב, וכל התבוננות צחה שתבוא לנפשו, תעודדהו להתעורר ולפעול טוב. כן, אדם צריך להרגיל את עצמו שכל מה שהוא לומד, מתוך זה הוא יפעל דברים חיוביים בעולם. והרמב"ן כבר כתב את זה באיגרת הרמב"ן, נכון? שם הוא כותב שתתרגל, שאתה מרים את עיניך מן הספר, אז תחשוב מה אני יכול לעשות מתוך מה שלמדתי. זאת אומרת שהלימוד לא יישאר בתור פילוסופיה תיאורטית, אלא גם ישפיע על הרצון של האדם, ומתוך כך גם האדם יבוא לפעול ולעשות דברים חיוביים. אבל רע מאוד הוא מי שמרגיל עצמו להיות מגיס ליבו בתלמודו, דהיינו שמשכיל והתבונן, ועם כל זה לא יזוז מחומריותו מטיותיו האופריות, אף שהן הופכיות אל החוכמה והצדק המושג. זאת אומרת, אבל אם אדם הוא בעל גאווה כזה, שמה שהוא לומד הוא רואה אותו כפילוסופיה כזו, למה זה נקרא בעל גאווה? הוא לא מכניע את הרצון שלו לאמת. מה זה הגאווה? הגאווה זה תכונה בנפש שגורמת לאדם להתבצר בתוך עצמו ולא להיות כנוע לדבר שהוא גדול ממנו. וכשאתה לומד משהו שהוא אמיתי ועדיין הרצון שלך נשאר במה שהיה מקודם, זה מבחינתך אתה אומר זה רעיון יפה, לא מזיז לי, זה גאווה דבר כזה. ולכן אומר הרב, זה רע מאוד, כיוון שאז הרצון נשאר מקושר אל הנטיות החומריות הנפשיות, ומתוך זה האדם ימשיך להיות עסוק בעניינים גופניים במקום להתעסק בדברים ברומו של עולם. והנה האדם בנוסו עיניו למעלה, כאמור שאו מרום עיניכם וראו מדברה אלה, ראוי שיתמלא רגשי קודש, רגשי צדק, מלאים חיים לעשות הטוב והישר. פה מתכוון נושא עיניו למעלה, הכוונה כפשוטו. כשאדם מסתכל והעיניים שלו למעלה, את מה הוא רואה? את המרחבים של היקום. כמה שהעיניים מסוגלות לראות, אנחנו יודעים שהמרחבים של היקום הם הרבה מעבר למה שהעיניים שלנו מסוגלות לראות, הרבה הרבה בלי שיעור מעבר. אבל אף על פי כן, כשאנחנו מסתכלים כלפי מעלה ואנחנו רואים את המרחב הזה, אז הדבר הזה מרומם את נפש האדם, להכיר את הגודל שיש בהוויה. כמה המציאות היא גדולה, כמה המציאות היא עשירה. מתוך התרוממות הנפש הזאת, אז נוצרת התעוררות של הרצון לפעול דברים חיוביים וטובים בעולם. אבל מצב הפרקדן הוא שביותו עיניו למעלה מביט השמיים אל על, וחומריותו לא תתעורר לזוז ממקומו, הוא שוכב למעצבה, כאילו אין תכלית התבוננות להישיר דרכיו, לעשות אותו ישר ומכוון בדרכיו לערך הנשגבות שמשיג בשכלו. אבל זה נכון כשאדם מסתכל למעלה, ומצב גופו הוא מצב של תנועה, אז אתה אומר, יש פה איזושהי הלימה בין ההתבוננות הזאת, מה שראות עיניו, לבין מצב הגוף. זה מצב של תנועה, זה מצב של רצון, זה מצב של פעולה, לעומת מצב של שכיבה. שכשאדם שוכב, אז בעצם הגוף שלו הוא כמו אבן, הוא לא מתפעל ממראה העיניים. והדישות הזאת, לא להיות נוקט איזה שהן פעולות, או לפחות התעוררויות שנוגעות לשינויים מעשיים אצל האדם בעקבות ההתרוממות השכלית, זה מצב שיש בו קלקול גדול. הוא מצב מפסיד מאוד, גורם להחליש הכוח הראשי שבשימות הראשית, שהוא השכל, שלא יוכל לעמוד על עומדו לעשות פעולתו. כן? זאת אומרת, העובדה שאדם מצוי במצב הזה, שהוא מתבונן כלפי מעלה, אבל הוא נשאר אדיש כלפי התנועה וכלפי ההתעוררות, כן? זה דבר שהוא מקלקל את תכלית השכל של האדם. אני רוצה להוסיף קצת הרחבה בדבר הזה. כשאנחנו חושבים ביחס לנפש האדם, מה הדבר המשמעותי ביותר שקיים בנפש? זה דבר ממדים יותר רוחניים, נשמה, רוח, ועוד יותר מזה. אלא ברמת הנפש, הדבר האיכותי ביותר שקיים זה השכל. והשכל הוא רוחני. כשאנחנו שואלים את עצמנו, מה תכלית השכל הזה? מה העניין של השכל הזה? אז העולם, כשהוא מתרגל להשתמש בשכל לכל מיני עניינים חומריים, בעצם הוא רותם את השכל, הוא לוקח את הדבר הנשגב הזה, שהוא הופך להיות שרת של הגוף. כן? מושבים אנשים מאוד מאוד חכמים, ואומרים להם, בואו תמציאו כל מיני המצאות, שמה יהיה התכלית שלהם? מה יהיה התכלית שלהם? התכלית שלהם בסופו של דבר לגרום לאדם עוד איזשהו עונג חומרי. כן? אמרו להם, לכו תמציאו איזו תוכנה שתיצור סרטים. ומה יהיה בסרטים האלה? מה יהיה לבני אדם? איזו חוויה גשמית כזאת של חושים ותאוות. אז לוקחים את השכל, זה עליון מאוד, השכל הוא רוחני מאוד, ורותמים אותו לעולם החומר. כן? זה הפוך, זה כמו שלוקחים את הדבר האחי, כמו שניקח את הבן אדם הגדול, שהוא יהיה שרת לבן אדם השפל, או לאיזה בעל חיים, זה אפילו לא לבן אדם. כן? זה דבר שהוא הפוך מתכלית המציאות שלנו. וזה מה שקורה כשלא מתרגלים להשתמש בשכל, להיות כוח שמברר את האמת, ובתוך כך הוא מרומם את מדרגת החיים, מרומם את הרצון, מרומם את המעשים, וזה הסדר הנכון. זה לימוד תורה. לכן תשימו לב שתמיד בלימוד תורה יש לנו דגש שהעניינים לא יישארו בגדר של תיאוריות מופשטות. זה פשיטה שבלימוד של העניינים ההלכתיים, מה שנקרא הניגלה שבתורה, ששם זה מכוון להנהגת החיים. הנה, אתם לומדים עכשיו מסכת מכות. בסופו של דבר נכון שאנחנו מתעמקים בסדר בוקר, להבין כל מיני הגדרות וכל מיני עניינים, אבל בסופו של דבר למה זה מגיע? זה מגיע לשאלה הפרקטית, מה יקרה כשיהיה אנשים שהחליטו לשקר ולעליל עלילת שווא על מישהו אחר ולפסול את הייחוס שלו, נכון? זה המשנה הראשונה במסכת מכות. ומה אנחנו עושים עם האנשים האלה? זה אנשים רעים שהחברה צריכה להתמודד איתם. אז המשנה אומרת מה עושים איתם, נכון? זה כל התורה המעשית, היא מכוונת לזה. זאת אומרת, יש בזה עמקות שכלית, אבל אתה מתרגל שהעומק של השכל שלך, מה שהשקעת הסדר בוקר שלם כדי לפענח, בסופו של דבר הוא מגיע להנהגות המעשיות של החיים. זה לא בגלל שאין ערך לעצם הבירור של השכל. עיקר הלימוד תורה זה הבירור של השכל. אבל זה שכל שמכוון בסופו של דבר להניע את החיים, להניע את העולם, להניע את המציאות. גם סתרי תורה, כלומר אפילו העניינים הרוחניים שבתורה, שהם כבר מופשטים מאוד, הם בסופו של דבר עניינים שתלויים, כמו שכתוב בזוהר, באובנת דליבה. זה לא רק בשכל, זה תלוי במדרגת החיים של האדם, במדרגת הרצון שלו, בדבקות שלו, בעירת שמיים שלו, כל האדם. תורה זה לא פילוסופיה מנותקת, זה עניין שכלי שאנחנו מתרגלים שמתוכו כל החיים מתרוממים. לכן אומר הרב, זה מצב של הפסד עצום אם את השכל מרגילים להיות לא מושפע, כלומר לא משפיע בהתרוממות. הוא מצב בלתי אגון בכל אופן, ויותר בקריאת שמע, ששורש תכליתה הוא שתפעול הידיעה על המעשים, שעל כן סמוכה היא קבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות. כן, לכן, אמנם הן לא פרשיות שסמוכות בתורה, אבל חז"ל ככה תקנו לקרוא קריאת שמע, קודם כל פרשת שמע, אחר כך פרשת ויהי עם שמוע. כי זה המשך אחד. אנחנו אומרים את זה בברכות קריאת שמע. אתן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, כל זה השכלי. וללמד זה כבר התחלה של השפעה, אבל אחר כך לשמור ולעשות. כל זה מהלך אחד. הלאה, אנחנו פסקה ז', הגמרא דנה, כן, ביחס לאדם שאמר השם אלוקיכם אמת, האם חוזר, כך אמר השץ, האם הוא חוזר ואומר אמת ויציב ונכון וקיים, עוד פעם את המילה אמת, או שאומר השם אלוקיכם אמת וממשיך ויציב ונכון וקיים, חוזר ואומר אמת, אינו חוזר ואומר אמת. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, חוזר. רבא אמר אינו חוזר. ההוא דלך התקמד דרבא, שמעי רבא דאמר אמת אמת רזימני, שמע את השץ שאומר השם אלוקיכם אמת, ואחר כך חוזר ואומר אמת ויציב. אמר רבא כל אמת אמת תפסלה היי. הכוונה, לפעמים יש מצב שאדם חוזר המילה פעמיים. אז זה הכוונה, הלשון שלו נתקלה, וכאילו היא אמרה פעמיים אמת אמת, למרות שלא מספיק להגיד רק פעם אחת. ככנו גם פוסקים להלכה. אומר הרב פסקה זין, ידענו שהעניינים המסופרים בתורה והאמורים בה ומצוותיה יש בהם מעלמים, עניינים גדולים ומושכלות זקות וצחות, לבד הדברים הפשוטים. זאת אומרת, בתורה יש רובד, מה שנקרא הרובד הגלוי שבתורה, ויש רבדים פנימיים יותר. כלומר, באותו סיפור, באותם מילים, יש את הרובד הפשוט, שברור שיש לו משמעות. אבל יש אין ספור רבדים פנימיים, כן, של עומק ועוד עומק ועוד עומק ועוד עומק, עד בלי גבולות. אמנם לעניין האמיתות, מידת האמת נוהגת בעניינים הפנימיים כבעניינים החיצוניים. כלומר, מבחינת האמת, מה כלול בדבר השם, הכל כלול בדבר השם. למה הוא מדגיש את זה? יש הרבה כאלה שאומרים, תראה מה שזה לא הפשט. זה לא, זה יפה, זה מין הברקה יפה, אבל זה לא האמת. אבל זה לא נכון. זה יכול להיות ביחס לחוכמות אנושיות. תורה, כיוון שהיא דבר השם, היא כוללת אין ספור ממדים. בזוהר כתוב, מרן בפרק ויד זה בספר מאורות התורה גם וגם בתפארת ישראל, שבתורה יש לבושים ויש את הגוף, כמו שיש לבוש שהוא דבר חיצוני ויש את גוף של התורה. אז גם בתורה עצמה יש דברים יותר חיצוניים ויש דברים יותר פנימיים, בלי גבול. ומבחינת המושג שנקרא אמת, הכל זה אמת. ולהפך, ככל שאתה יותר מבין, אז אתה רואה שהלבוש פחות נגע בנקודת האמת יחסית לממדים הפנימיים יותר. אם כן, יש כאן שתי אמיתויות, הפנימית והחיצונה. לא כאן שתי אמת, יש אמת אחת שיש בה רובד פנימי ורובד חיצוני. אומנם יפה כתב בשלה על דברי הזוהר, אורייתא כולה סתום וגליה. הזוהר אומר שהתורה כולה סתום וגלוי, פנימי וחיצוני. ושמע דקודשא בריך סתום וגליה. גם שם השם, יש סתום ויש גליה. אנחנו יודעים שאנחנו קוראים את המילים, את האותיות י' ק' ו' ק', אנחנו קוראים א' ד' נ' י', נכון? אני יודע אם אני אצל לכם פעם, אני זכיתי ללמוד עם אנשים שהם לצערנו לא זכו ללמוד, ונתתי למישהו לקרוא. אני לא הייתי בדעתי שתהיה בעיה כזאת. קודם כל הייתה בעיה גם בלאתר, אני לא שחרור פרק חב זין, פסוק, נדמה לי אפילו זה הפרק חב זין בספר דברים, הרבה שנים, פסוק, לא זוכר את הפסוק, פסוק מסוים, לא ידעו לפתוח. טוב, אמרתי, בסדר, זה יכול להיות, אולי למדו אותה בכיתה ד'. אחר כך נתתי לי מישהו לקרוא, והוא הגיע ל-י' ק' ו' ק', והוא קודם כל שם בניקוד הוא הסתבר. אבל אנחנו התרגלנו לזה, אבל בעצם זה מה שאומר הזוהר, יש סתים ויש גליה. כלומר, שאתה סתום, אתה לא גלוי, ויש את הגלוי. מה שאתה אומר, ויש את מה שאתה רואה, ואתה לא אומר אותו. אז ככה גם שם השם. הוא מתכוון הזוהר גם לא דווקא באיך שאנחנו רואים את זה בתנך, אלא גם בעולם. יש שם השם הגלוי, זה הרובד הגלוי של העולם. נניח שאתה אומר, אני רוצה לראות את חוכמת השם. אז אתה לומד מדעי הטבע, אבל זה קצה קצהו של החוכמה הזאת. כי זה רק הצד החיצון של המציאות, הלבוש של הלבוש של המציאות. זה מה שמדעי הטבע עוסקים, ותראו כמה גאונות יש בדבר הזה. ואנחנו היום רואים שכל פעם זה מפתיע מחדש, שהתפיסה של האמת היא כל כך שונה מהתפיסה הפשטנית שלנו, וזה רק ברובד הגלוי. זה שם הגלוי של השם. אבל יש את הסתים, יש את הממדים הפנימיים של המציאות, מה שמתבטא דרך הגלוי הזה. זה מה שאומר הזוהר. והביאור הוא שהעניינים המושכלים הם מה כערך סיבות ותכלית, שיבואו הדברים החיצוניים כדי לסבב את הצפון בהם. אם כן, האמת היא אחת. כן? זאת אומרת, הדברים השכליים הם מתבררים דרך החיצוניות. כלומר, העניינים היותר גלויים הם שלב בגילוי של העניינים המוצפנים הרוחניים. וכך נהיה לתורתנו הקדשה, האחת, היוצאת מהשם אחד, שיהיו כל ענייני המתאחדים, על כן ראוי להראות שהאמת היא אמת אחת, המתגלה לפי איך המשיגים בכיוונים שונים. רק שתי מילים על המושג אמת אחת. בנטייה טבעית, הרבה פעמים אנחנו נוטים להפריד בין חומרי לרוחני. עד כדי כך שבדתות הקלאסיות, בטח בנצרות, יש איזה מין מלחמה בין החומר לבין הרוח. ואתה צריך לבחור צד. כן, אז הדת הנוצרית אומרת, ברור שאנחנו בוחרים בצד הרוח. מה עומד בבסיס תפיסה כזאת? וזה לא דווקא הנצרות. גם בני אדם כשהם לא למדו תורה, או לא למדו את התורה כמו שצריך, גם הם תופסים את הדברים פחות או יותר בכיוון הזה. אולי הם לא ישנאו את העולם כמו הנוצרים, אבל בכל מקום בתפיסה שיש פה שני עניינים. אבל זה לא האמת. האמת שיש פה הוויה אחת. העולם הוא מציאות אחת. ההוויה, לא כדור הארץ, כל ההוויה. לא רק עולם החומר, כל הקוסמוס וכל הממדים הרוחניים של המציאות, הכל זה עניין אחד. עניין אחד שמתבטא חיצוני ופנימי. בואו ניתן דוגמה לחיצוני ופנימי. נניח שאנחנו מסתכלים על פנים של אדם. אנחנו דרך הבאות הפנים שלו, אנחנו נוכל לומר, האדם הזה שמח, האדם הזה עצוב. אבל איך אתה יודע? מה, אתה ראית את הנפש שלו? אז התשובה היא, לא ראיתי את הנפש שלו. אבל בגלל שברור לי שיש קשר הדוק בין הנפש לבין הבאות הפנים, ואנחנו מכירים את הקשר, זה כל כך מכיר את זה אצל עצמו, אז ברור לנו שהבאות הפנים האלה הם פועל יוצא של מימד פנימי שקיים באדם. גם העולם כולו הוא הבאות פנים, של מימד פנימי יותר, אידיאלי יותר. וצריך ללמוד לקרוא את הבאות הפנים של העולם. כשלא תופסים את זה בצורה כזאת, אז סבורים שמדובר פה שני דברים מנותקים. זה לא קשור אחד את השני. אבל מצד האמת, ההוויה היא הוויה אחת. התורה מלמדת אותנו איך לתפוס נכון את ההוויה ולקרוא נכון, כמו שאמרנו, את הבעות הפנים שלה. כלומר, את המשמעויות הגלויות שמתבטאות מתוך העולם הפנימי, שהוא הנשמה של העולם, כמו אצל האדם, כך גם בארץ להוויה כולה. וזה הנסתר שבתורה. הנסתר שבתורה מרגיל אותנו איך להתבונן על העולם כהוויה אחת, שיסודה הוא באידיאלי האלוהי, והופעתה של ההוויה האחת הזאת, זה בגש מהגלוי. אבל הכל זה מציאות אחת. זה לא רק שאלה פילוסופית. יש משמעות גדולה לחיים כאלה. כי כשאתה חי את החיים באופן הזה, אז כל הגלוי של חייך, כל הנגלה, כל הגוף וההשפעות הנוגעות אל הגופניות, הן באות ממניעים אידיאליים. כי הכל זה נשמה שמתבטאת בתוך גוף. ואין גוף שמלוטק מנשמה. ולשם אתה מכוון את החיים, שאתה מרומם את הרצון, את המחשבות, את השאיפות. וזה נקרא קדושה. לשם התורה מחנכת. איך כתוב בפרשה, בספר ויקרא, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. זה לא אמירה לאיזה אנשים יוצא דופן. זה אמירה שנוגעת לכיוון החיים הכללי של כל אדם ישראל. עד כאן.